בואו להכיר את פלר חסן נחום, מועמדת בפריימריז למפלגת הליכוד, ממש בעוד מספר ימים. למשל, הייתי נבחרת הציבור הראשונה שהגיעה לאמירויות לאחר חתימת ההסכמים. הקמתי מועצות עסקיות משותפות. הסכמי אברהם רשומים על בנימין נתניהו, אך הם בעצם ביטוי להצלחת המודל של שלום תמורת שלום. אז על כלכלה, בני עקיבא והייטק, ובעצם הסיפור האישי מאחורי האישה והאג'נדה, פלר חסן נחום. פרק 36 בהנחיית מקס גנזך, נבצר ממני להשתתף בפרק זה, אז תהנו לכם, אנחנו מתחילים. גו!
הרוקנרול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.
פלר חסן נחום, שלום לך.
שלום, שלום.
אני אספר, פוליטיקאית ויועצת תקשורת ישראלית, ילידת בריטניה, חברת מועצת ירושלים, נושאת בתואר משנה לראש עיריית ירושלים. ואחראית על תיקי קשרי חוץ, פיתוח כלכלי בינלאומי ותיירות, וגם חברת הנהלה ברשות לפיתוח ירושלים. את רוצה להוסיף משהו?
אנחנו מאוד עסוקים פה.
אז כן, ככה זה נשמע.
אני גם הקמתי שני ארגונים לקראת, אחד קצת לפני ואחד אחרי ההסכמי אברהם. אחד, הארגון הראשון, מועצת עסקית ישראל אמירויות, שהיום יש בו 5,000 עסקים, 50% משם ו-50% מפה. והשני, שהקמתי עם חברה שלי אחרי החתימה של הסכמי אברהם, זה המועצת נשים מפרץ ישראל, שזה מנהיגות מכל האזור. יש לנו אפילו נשים מסעודי שהסתעפו.
וואו.
זה כן, אני מאוד גאה בארגונים האלה. האמת.
מדהים, מדהים. אז את בעצם קצת מיוחדת בנוף, אפשר להגיד. גם זה אפילו בשם שלך אפשר להגיד, אנחנו גם, היה לנו כאן, היה לנו דיון כאן, אני אמרתי שפלר זה, את ילידת בריטניה, אז פלר זה בעצם להווה, כנראה שזה בא משם, ופז אמרה, כרגיל, היא בטח צודקת, היא אמרה שזה פלר, שזה פרח, אז
פז צודקת.
פז צודקת, כרגיל, פז צודקת.
כי זה לא באנגלית, זה F-L-E-U-R, שזה בעצם פרח בצרפתית, זה שם שבאנגליה מאוד רואים הרבה, ובספרד גם, אבל פה בארץ זה קצת קשה, כי אין דרך גם לכתוב את זה בעברית. זה הבעיה שלי, תהי, לך לדמיין שפוליטיקאית שאי אפשר להגיד את השם שלה, תראה, חיים קשים פה.
נכון. ובעצם גם הרקע שלך הוא רקע יוצא דופן, בעצם גדלת בגיברלטר.
גיברלטר, כן. Okay. בדרום ספרד, שטח okay. בריטי.
שטח בריטי עד היום, אגב?
עד היום. יש הרבה אוטונומיה, אבל עדיין יש דרכון בריטי שם, וזה חלק מה-Commonwealth, וחלק מהשטח, שטחי בריטניה בכל העולם. האמת שהם צריכים להיות, כי אחרת ספרד יבואו ויקחו את זה במכחת, אז הם צריכים את ההגנה הזאת.
הם בטח גם דוברים שם חלק ספרדית, אני מניח.
כן, אני גדלתי דו-לישונית בספרדית ובאנגלית, ורוב אנשים גודלים ככה שם, אבל האמת שהיום בדור החדש יש הספרדית פחות, לצערי, פחות איכותית ממה שהיה פעם. אמא שלי הייתה דוברת ספרדית שפתם, כי היא הייתה מטנג'יר במרוקו, החלק הספרדי ממרוקו. אז בבית תמיד דיברנו ספרדית, ובבית ספר דיברנו אנגלית.
זה משהו אנדלוסי.
אנדלוסי, אנדלוסי. כן, המפתח שלי בספרדית זה אנדלוסי.
מדהים, זה די מקור, די שורשי כזה.
כן, נכון.
האביך הוא בעצם היה סר, היה לו בעל תואר סר, סר יהושע חסן.
נכון, הוא היה ראש העיר והראש הממשלה הראשון של גיברלטר, הוא בעצם הביא אוטונומיה כפי שהיה אפשר אז, וקיבל כמה פעמים תואר ממלכת האנגליה, אז הוא היה סר, ואמא שלי הייתה ליידי.
מדהים, מדהים, אז זה בעצם בית מיוחד לגדול בו.
מיוחד, אבל גם מאוד, מאוד, איך אומרים, צנוע, כי ההורים שלי היו מאוד זהירים, שאני ואחותי לא נחשוב שאנחנו יותר מיוחדות מהאחרים. אז אני תמיד אומרת, אני אמא של ארבע, ואני תמיד אומרת שכל ההורים בדרך כלל אומרים לילדים כמה הם מיוחדים. וההורים שלנו תמיד אמרו לנו כמה אנחנו לא מיוחדים, כדי שלא יעלה לנו את השתן.
לראש.
כן, בדיוק.
אבל הייחוד היה שם, כלומר...
ברור, הייחוד היה שם, אבל זה יותר הייחוד של בית, של אנשים ציונים, יהודים, ערכיים. אבא שלי היה פוליטיקאי מאוד ישר, מאוד אהוב בנוף שם, מאוד מאוד. וזה בגלל המוניטין שלו, השם שלו הטוב, שהוא עזר לכולם, גם המתנגדים וגם התומכים שלו באותה מידרן, לא רואים את זה היום כל כך.
נכון. ולך זה היה ברור שאת הולכת בדרך של נציגה, מנהיגה וכן הלאה?
לא באמת, כי אני הגעתי לארץ בגיל 27, בלי עברית. אז הדבר האחרון שחשבתי שאני אהיה בארץ, זה פוליטיקאית ולתת נאומים בעברית. שהגעתי, אני לא דמיינתי שיכול להיות אפשרי. תמיד הייתי מאוד מעורבת בעניינים, בבית ספר, באוניברסיטה, הייתי יושבת ראש ה-Jewish Society, קוראים, כן, את המועדון של יהודים. ותמיד הייתי תמיד בוודאי הורים, אנשים כמוני תמיד היו
פעילים,
מעורבים, פעילים תמיד הם פעילים, מקטן, רואים בכל מקום. אבל אני לא דמיינתי ברגע אחד שהגעתי פה בגיל 27 עם בעלי, ילדים שלנו נולדו פה, בלי עברית, שממש עשיתי מאמץ כל כך גדול ללמוד, ושיום אחד אני פוליטיקאית. אז זה היה דרגתי. באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים פה, היה לי עסק של עצמי, אני הייתי יועצת תקשורת, וציעה קטנה פה בעיר, ביקשה ממני לעזור להם עם המסג'ינג, עם המסרים היעילים שהם צריכים לקראת קמפיין. ואחרי כמה סשונים איתם, הם אמרו, למה את לא רצה איתנו? אז פתאום אמרתי לעצמי, וואו, שהקדוש ברוך הוא פותח דלת, ככה אני רואה את הדברים, אני מאוד רוחנית, שפותחים דלת, עוברים.
הולכים, כן.
כן,
הולכים. זה קולינג כזה, מין קולינג.
בדיוק, כאילו לא חיפשתי את זה, פתאום היה את ההזדמנות הזאת, ואמרתי, אני הולכת על זה. ומשם אני כבר 6 שנים במועצת העיר ירושלים, כן.
וזה מעניין, הדרך שלך הובילה אותך בעצם גם למפלגת הליכוד. את רוצה לספר על זה?
כן, האמת שתמיד, ואנשים צריכים להבין שעולים חדשים שבאים פה עם ציונות עמוקה, בדרך כלל, דווקא מאירופה, אנחנו נטייה ימינית, זה ברור. אבל כשאני הגעתי לפה, היה אמצע אינתיפאדה השנייה. אני ראיתי, אני הייתה לי תקוות, כמו הרבה אנשים, לשלום. ופתאום הכל נרס ברגע אחד שערפאת החליט ללכת לדרך מלחמה ולא לדרך שלום, כמו שנתנו לו הזדמנויות. ואז פתאום התעוררתי על הצד השני, שהם באמת מעדיפים להרוס אותנו מאז לבנות לעצמה מדינה. ותמיד הייתי בנטייה ימינית, תמיד הגנתי, שהייתי באנגליה, ב-Jewish Society כמובן, כיושבת ראש המועדון היהודים באוניברסיטה, תמיד הייתי בצד ההגנה של מדינת ישראל, תמיד, תמיד, תמיד. הגעתי לפה, ראיתי את מה שקרה פה באינתיפאדה השנייה, ראיתי גם איך מכפישים אותנו בכל העולם, איך אנחנו הרעים, למרות שזה אינתיפאדה שלא התחלנו, לא התכוונו, התכוונו לשלום בכלל. ואז ראיתי גם בטלוויזיה איך בצד ישראל, ההסברה שלנו לא משהו, ההסברה שלנו לא תואם
נקודה כואבת, כן.
וגם לכוח שיש לנו הצבאי, יש לנו כוח צבאי, אנחנו כל כך מקצועיים בדברים האלה, אבל בהסברה שזה עוד מלחמה, שאנשים פה לא מבינים שאנחנו
לא במלחמה פחות חשובה, אחרת. לא פחות
לא
חשובה.
לא פחות חשובה, הדליגיטימציה כן. של ישראל זו מלחמה בפני עצמה. ואנחנו לא בזירה, ואני עורכת דין, אני דוברת אנגלית, ספרדית, שפת אם, ואמרתי, וואלה, אני יכולה להגן על העם שלנו, המדינה שלנו. וזה היה החיידק שנכנס לי בחינת הפוליטיקה, זה התחיל בזה שראיתי שאני יכולה לתרום להסברה של מדינת ישראל. ככה זה התחיל, ואז מזה נפתח דלת למוניציפלי, ואני הלכתי על זה.
ויש הרי עוד דברים במצע של מפלגה כמו הליכוד, שהיא בעצם, אז, ואיך את מוצאת את עצמך בתוך שער?
אז אני מצאתי את עצמי בליכוד, כי בעצם שאלקין היה רץ לרשות העיר ירושלים, הוא חיפש אישה למספר 2, מצא אותי כחברת מועצת העיר וראש עשייה, עד אז הייתי ראש עשייה קטנה, ואז התחברתי, ודרכו, חבל שהוא כבר לא איתנו, אבל דרכו גיליתי מה זה הליכוד, וקיבלתי קבלת פנים מאוד, מאוד חמה. גם כאישה מזרחית התגשתי מאוד בבית, חייבת להגיד, ומאז אני בליכוד.
מדהים. ועכשיו אנחנו ממש בימים של פריימריז.
בימים קשים מאוד, מאוד מתישים, אני אין יום ואין לילה, האמת עם הפריימריז, אני בכל מקום בארץ, אני כבר רגילה לשני מערכות בחירות בירושלים, אז פתאום אני בפה ושם, בצפון, בטירת כרמל, בדרום, אני בכל מקום, וזה מתיש, אבל זה מאוד מעניין, להקשיב לאנשים, לשמוע את הבעיות שלהם, את התקוות שלהם, דברים שאני לא הכרתי, אני לומדת תוך כדי, וזה פשוט מרתק.
מה הכי מושך אותך בעשייה הפרלמנטרית לעשות? מה את מרגישה באמת שליחות גדולה מבחינתך?
אז יש שליחות לדברים שאני לא מבינה למה עדיין אף אחד לא הזיז אותם, למשל. ואני מתחילה מירושלים כי זה המקום שלי, בסדר? ואז כמובן זה ימשיך לכל המדינה. אבל בירושלים בוא נתחיל בזה שבמזרח העיר 90% מהילדים לומדים בספר לימוד פלסטיני, אותו ספר שלומדים בעזה, במזרח העיר. חצי קילומטר מאיפה אני עומדת כרגע, בסדר? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאין פה שום תקווה שיהיה בסדר. אפילו בעיר שלנו, עיר מאוחדת שלנו. ולמה זה קורה? ואני התחלתי ואמרתי, זה אשמה של אונרה. אני אלך לבריטניה ואני אלך לארצות הברית ואני אגיד להם להפסיק לממן. והלכתי גם לבריטניה, אכן הלכתי, ולארצות הברית ואמרתי, למה אתם מממנים? מערכת חינוך שמלמד אותם לשנוא אותנו. אתם רוצים להביא שלום? זה דרך אחרון. ואז פתאום חזרתי הביתה והבנתי שאנחנו, מדינת ישראל מממנת 80% ממערכת חינוך עצמאי, תחת הכיפת עצמאי, רשמי ללא מוכר ללא רשמי, משהו כזה, ושאנחנו מממנים להם את זה. ואני לא מבינה למה לא הבאנו חוק, עדיין, שרק נממן בתי ספר שמלמדים ספרי לימוד ישראלים. לא צריך להיות ספרי לימוד ישראלי ערבי, כמו שיש לנו בכל... לכל המגזר הערבי במדינת ישראל. לומדים ערבית בשפה ראשונה, עברית בשפה שנייה, ולא מלמדים שנאה. יש לנו את זה. למה אנחנו לא מעבירים חוק? אני אעביר את החוק הזה. כי זה פשוט מונע, לא רק שזה גורם לשנאה ולאלימות, זה מונע כל אופק של דוגיות פה.
אז זהו, בעיר ירושלים. בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, אנחנו בתוכנית הקודמת ראינו את דוקטור אמיר חניפס, שהוא בעצם נכדו של הדרוזי הראשון בממשלת ישראל, ואיש יקר, והוא בפריימריז של מפלגת העבודה, ואנחנו דיברנו איתו על חוק הלאום, על דעתו על חוק הלאום, ורציתי לשאול אותך מה עמדתך או מה דעתך בנוגע לחוק הלאום.
אז הדרוזים הם אחים שלנו, הם אחים במדינה, הם אחים בצבא, הם אחים בכל דבר. אנחנו צריכים למצוא פתרון לזה. הם צודקים, הם צריכים למצוא לי פתרון. הם פגועים מזה. אז צריך למצוא פתרון. אני לא יודעת מה פתרון זה, אבל לשבת איתם ולדבר על זה.
אוקיי.
זה מאוד פשוט אצלי. אני מאוד, בירושלים יש הרבה דרוזים שבאים כל השבוע והם עובדים פה בעיריית ירושלים ואז חוזרים לסופי שבוע, אז אני קרובה להרבה מהקהילות הדרוזים והם צריך למסוד איזה פתרון.
כן, כן.
זה לא עניין של ימין שמאל פה.
זה לא.
לא להתבלבל. זה לא. אתה יודע כמה דרוזים יש בליכוד? כמה דרוזים מצביעים ימין? רובם. למה? כי הם אנשי צבא, והם מבינים מה האויב, והם מבינים מה יש לנו מולנו. אז צריך למצוא להם פתרון.
הייתי שמח לדבר איתך כמה מילים על הנושא של, של ייצוג נשי.
זה נושא הכי אהוב עליי. בעצם, כן.
בהחלט, אני גם בעד, אנחנו ממש ממש חושבים שזה צריך להיות לגמרי, חצי חצי לפחות.
אני איתך, חצי חצי זה מספיק לי. תשמע, אנחנו במדינת ישראל יש לנו 25-27% חברות כנסת בכנסת, במוניציפלי אפילו יותר נמוך, 19-20%. פשוט לא מקובל שב-2022 אנחנו, יש לנו אי איזון בשולחנות מקבלי החלטות, ושאין, אני מאמינה שאיזון מגדרי זה מביא פשוט החלטות יותר טובות, יותר בריאות, לא לנשים, לנשים
לכולם, כן.
לכולם.
כן.
אנשים חושבים זה לא, זה טוב לנשים, לא לא לא, זה טוב לכל החברה עם נשים בשולחנות שמקבלים החלטות. אנחנו צריכים להיות, כמו שאתה אומר, 50-50, ולא יהיה לנו איזון בעולם אם אין לנו את האיזון הזה במנהיגות.
כן, כן.
אז אני, ואני עושה הרבה, לא רק מדברת על זה. אני הקמתי פה תוכנית עם עיריית ירושלים לנשים בהייטק. מה קורה בהייטק? שמתחילים נשים וגברים כאחד, בסדר? ואז ממשיך, מתקדמים, ומה שרואים, שנשים נופלות מהמשרות בחירות בהייטק. נופלות. אז באנו ואמרנו, אני וכמה שותפות, כמה מהייטק גם, ואמרנו, מה קורה פה? איפה הצוק? למה יש צוק שנשים נופלות ולא מגיעות למשרות בחירות בהייטק? יש כמובן...
יש, תמיד, אבל כן.
יש עדי סופר, ראש פייסבוק, יש, ברור
כן.
שיש, אבל לא מספיק. וזה לא הולך גם לכיוון הנכון, כאילו בחינת מספרים. אז פתחתי תוכנית, שקוראים לו Fem Forward, והתוכנית הזאת לוקח נשים, ויש, מה שהכי יפה בתוכנית, שיש לנו נשים חרדיות, ערביות, חילוניות, דתיות, הכל יש לנו בתוכנית, ואנחנו סיסטרוד, אין פה שום דבר, רק את הטובת, לעזור אחת לשנייה. ואנחנו מחברות אותם למנטוריות. וזה עושה, וחוץ מזה גם כל מיני קורסים, קורסים של מסע ומתן, כי נשים בדרך כלל לא נעים לנו לעשות מסע ומתן במשכורות, אנחנו לא מבקשות, לא נעים לנו, לא נעים לנו. אם הלא נעים לנו הזה, אנחנו בעצם נופלות אחורה. ואנחנו פתחנו תוכנית, זה כבר הסיבוב הרביעית, כל הנשים שיוצאות מהתוכנית שלנו, 67% מקבלות קידום, מקבלות עלייה שכר. למה? כי הן מבקשות, כי לימדנו אותם לבקש, לימדנו אותם לעמוד על שלהם. ואז אני מאוד מאמינה גדולה
אגב,
של ייצוג נשים.
גם אנחנו, ואני חייב להגיד שלעמוד על שלך זה לא משהו ששמור רק לגברים, זה לא מובן מאליו, ולא משנה מי אתה רואה שעומד על שלו, אם זה אישה או אם זה גבר, זה תמיד נותן לך השראה גם לעמוד על שלך, וזה מעצים בשני הכיוונים, זה תמיד חשוב.
מאוד מאוד חשוב, והתוצאות מדהימות של התוכנית הזאת שלי, וכמובן במועצת נשים שהקמתי, שיש לנו מנהיגות מכל העולם הערבי וישראל, ירדן, מצרים, אומרות לי, למה לא היה שום דבר כזה שאנחנו עשינו שלום עם ישראל? כי זה לא היה שלום של people to people, זה לא היה שלום אנשים מול אנשים. היה שלום קר שזה נשאר למעלה. והיום יש לנו שלום אחר, שזה מודל לשלום עם המפרץ. ואני מאוד בפרונט של כל המאמצים האלה של people to people, הנורמליזציה שיש לנו. וזה למדינת ישראל, זה דבר הכי גדול, הכי אסטרטגי, הכי טוב שקרה לנו בעשרות האחרונים.
פלר, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. אני הייתי שמח, לדעת, לפני סיום, רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו שואלים ככה, התוכנית נקראת הרוק אנד רול של החיים, וזו תוכנית של פז, אני סיידקיק של ה... ופז שואלת בעצם שתי שאלות את המרואיינים שלה ככה לקראת הסוף, אז נשמח לשאול גם אותך.
כן.
שאלה אחת, בבוא היום, בשערי שמיים, שתפגשי את האינסופי, מה תרצי להגיד לו?
עולה.
עולה.
אני אגיד תודה.
תודה.
תודה. תודה להורים, תודה לבעל, תודה לילדים, תודה לבריאות, תודה למדינת ישראל, תודה לעם שלי, תודה שנולדתי בעם שלי, תודה שאני יהודיה, אישה במדינת ישראל עצמאית, ריבונית, ואנחנו בתקופה כיהודים הכי טובה בכל ההיסטוריה שלנו. אנחנו לא מאמינים את זה. לפעמים אנחנו לא מאמינים את זה. אז הייתי אומרת, לבורא עולם, תודה.
מקסים. השאלה האחרונה זה לבקש ממך טיפ אחד שאת יכולה לתת לצופים, למאזינים שלנו. רוק'נ'רול של החיים, יש סלעים ויש גלגולים, אנחנו מתגלגלים. איזה טיפ את יכולה לתת בדרך להצלחה, בדרך להשיג את המטרות?
אז זה טיפ שלמדתי קצת מהייטק, כי אני שמעורבת הרבה שנים בהייטק, יועצת תקשורת, תמיד הייתי אומרת ככה, וזה נראה לי שמדינת ישראל היא טובה בזה, אין כישלונות בחיים, יש רק ללמוד, וללמוד לעשות דברים אחרת הפעם הבאה, או ללמוד אולי שאולי זה לא הדרך שלי, אני אלך ליותר מסלול אחר. אז אנשים לא צריכים להיות קשים עם עצמם כל הזמן על כישלונות, כן, כישלונות בחיים. לפעמים יש לנו גלים שונים. נצטרך לעשות גלישה.
נהדר, קיבלנו. אז את מוכתרת הרוקנרוליסטית של החיים. ופלר חסן החום, אני מאחל לך בהצלחה.
תודה רבה.
ותודה רבה לך על השיחה.
תודה.
בהצלחה, כל טוב.
רוק'נ'רול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.